אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, או יקחנו עכשיו אצל הסוכות שלו, נהיה עכשיו אצל אונגבר, נהיה עכשיו. אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. גם כך נותנים את הצבא מצליח, נכון? ראינו איך הצבא הצליח בשמחת הרבה בוקר. ראינו כמה שעות שבאו פשטו וצחתו ועשו הכל, איפה הצבא היה. אבל מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים. סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. רבותיי, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה. והגבל מאוד אחרי השם. כן, אנחנו עוסקים בתורה. התורה היא שמגינה עלינו.
בוקר טוב, אתם מאזינים לקריאת השכמה, אני סתיו גרסטל ואיתי יובל אונגר.
מה קורה סתיו?
בסדר גמור, וואי, זה היה. זה היה נאום מרענן. יש לי שלושה דברים להגיד על זה, יובל.
לכי עליהם.
דבר ראשון, שהרב יצחק יוסף, כל מה שהוא לא לקח מאביב המרן, בגדולה תורנית, הוא לקח ממנו בחריפות לשון. הדבר השני, הוא העובדה שהטענה הזו, תראי, הרי כאילו אנחנו ידענו מהשביעי באוקטובר, שכאילו אשמים כאילו באסון הזה במחדל המטורף, הם כמובן גם בממשלה וגם בצבא, לא הייתי על זה שעולם הישיבות
גם אחראי למחדל.
זהו, זה ממש חמור וצריך למצות את הדין עם האחראים.
כן, זה כמעט היה נשמע כמו לקיחת אחריות, שזה לא משהו שהתרגלנו לשמוע.
זהו, אבל העניין השלישי הוא שבעצם כתגובה ללקיחת האחריות, יש פה תרומה מעניינת לתיאוריית הנהדים והנהיחים של גדי טאוב.
העירי את עיניי.
לא, כי עד עכשיו חשבנו על האליטות הניידות שיכולות, שלא מחויבות לפתור את הבעיות של המדינה, כי הן יכולות לעבור למקום אחר בעולם, לעשות רילוקיישן כאשכנזים חילונים עשירים. אבל הנה, עולם הישיבות יכול פשוט להעתיק את מקומו ולעבור למקום אחר.
בסימן הראשון של צרה גם, כאילו.
שזה מיומנות חשובה. חלק מהטרגדיה הגדולה בשואה, ביחס לעולם השיבות.
בדיוק באתי להגיד לך, ועוד אומרים שלא הפקנו לקחים מהשואה.
זהו, יש למידה.
יש למידה, כן. טוב, אז ככה. אנחנו התכנסנו היום לדבר על כל מיני דברים, אבל בוא נאמר, טריגר, המסגור, היה סיפור עם חוק הגיוס. אנחנו מקליטות ביום ראשון, מחר הפרק יוצא יום שני, וממש היום הייתה אמורה לעלות לשולחן הדיונים, ההצעה להאריך את דחיית גיוס בני הישיבות. הסרבול במקור. וזה לא קרה, בגלל ההתנגדות המשותפת של גלנט ושל גנץ, שהוא שר רח בלי תיק, ובכל זאת חשוב לקבל את הסכמתו.
זהו, גם בעיקר לגלנט חשוב לקבל את הסכמתו. כאילו, הפוזיציה במשבר שאנחנו נמצאים בכרגע, זה שגלנט אומר שהוא לא יגיש כשר ביטחון. הצעת חוק בנושא גיוס מרוכח, בעצם הצעת חוק להסדר חדש לפטורים לרבים מבני הישיבות, כל עוד אין הסכמה מכל חלקי הממשלה, וזה כולל את גנץ, שידוע שהוא ממלכתי וצבאי,
וממלכתי וצבאי, וממלכתי וגם צבאי. אז איפה זה משאיר אותנו? בעצם בגץ הוציא צו על תנאי, שאומר שהמדינה צריכה לנמק למה היא לא מגייסת חרדים לשירות בצבא עד ה-24 במרץ, אבל בעצם רק שבוע אחרי זה, פג התוקף של החלטת הממשלה, שמכוחה נדחתה במקור ההסדרה הזו.
מה זה במקור? כאילו כל הסיפור הזה זה טלאי על טלאי על טלאי?
לא, זה באמת, האמת, המילה מקור היא בדיוק לא נכונה, כי זה ממש חיקוי שכבר אין לו מקור, אבל בגדול, לפי פסיקת בגץ, אז זה אמור להיקבע כל העסק הזה בחקיקה ראשית של הכנסת, נכון?
נכון, נכון, ובגץ כן פסל לפני כמה שנים את החוק האחרון שהסדיר את הסוגיה, בגלל שהוא פוגע בשוויון מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולכן אין חוק, וכרגע זה הוסדר באמצעות החלטות ממשלה, והחלטת הממשלה האחרונה מהקיץ, לפני המלחמה, באמת פג התוקף שלה בראשון לאפריל.
אוקיי, אז אנחנו כרגע נמצאות במצב ביניים כזה, שבו כולם מאיימים שעל זה הממשלה תתפרק, ספוילר, היא לא. היא לא תתפרק
לא,
לזה,
לא,
לא זה לא עומד לקרות, אבל אלה הכותרות לכל הפחות, ולכן התכנסנו כדי לברר על מה כל המאומה.
זהו, התכנסנו לברר על מה כל המאומה, אבל כולנו מכירות את המאומה, אנחנו גדלנו במציאות פוליטית.
רגע, אני רוצה לתקן, אנחנו מכירות רק את המאומה.
רק את המאומה. כן, נברר...
מה מאחורי המאומה?
מה מאחורי המאומה? ואם זה מאומה רבה לא מאומה, כמו שאנחנו נוהגות לחשוד.
אז ככה. למה אני אומרת אז ככה? אין לי מושג. באמת, לי, כשאני חושבת אחורה על... על, על חוק, חוקי גיוס, יש בראש חוק טל, כאילו באיזשהו מקום,
נכון.
ובזה זה מסתכם, כאילו יש לי סמרטוחה מטורפת.
זהו, אז בואי ניתן 60 שניות על יצירת הבעיה החרדית והשוויון בנטל.
פני.
בהסכמים של בן גוריון עם אגודת ישראל ב-48, הוחלט לתת פטור בהתחלה ל-400 עילויים בני ישיבות, פטורים שהורחבו והורחבו עד ש... בגין פרץ את הסכר ב-79, הוא צריך את התמיכה של מפלגות החרדיות להסכם יקם דיוויד, ובעיקר החל מהתקופה הזו, חילונים התחילו לחטוף כאבים בתחת, מהסיפור הזה שבו יותר ויותר חרדים לא מתגייסים, ובאמת, הפרופורציה של החרדים בציבור הכללי, עלתה עם השנים, ובאמת יותר ויותר חרדים המשיכו ללמוד בישיבות גבוהות, ולכן קיבלו פטורים. היו על זה כמה עתירות, ובהתחלה נדחו, כי זה היה סתם מישהו חילוני, שזה לא בעיה שלו, ובית המשפט אמר, זה לא בעיה שלך, למה אתה בא ויותר בפנינו.
כאילו זה נפל על זכות העמידה, בעצם.
נכון. עד... וספציפית זה היה בחור חילוני אחד בשם רסלר, שספציפית כאב לו שחרדים לא מתגייסים. ואז קרה מקרה, באמצע שנות ה-80 היה בעצם כאילו הפיכה משטרית בישראל, שנקראת תוכנית הייצוב, אפשר לשמוע על זה יותר, הרבה יותר, בעונה השנייה של הפודקאסט ניהול וסכסוך, מאוד מאוד מומלץ, ש... פתחה בפני מוסדות חדשים אפשרות להשפעה הרבה יותר נרחבת על עיצוב מדיניות בישראל. אחד מהם הוא בית המשפט העליון. ב-1986 הבחור הזה רסלר שוב יותר, ושוב בית המשפט דוחה את העתירה שלו, אבל הפעם הוא מסכים לדון בה. אהרון ברק מרחיב את זכות העמידה למה שנקרא עותרים ציבוריים. אומרים כאילו, אוקיי, אם יש סוגיה ציבורית חשובה, אתם יכולים לתור עליה גם אם זה לא קשור אליכם אישית, שזה כמובן טוב מאוד מבחינת הגישה של כולנו להרכאות, אבל פותח בפני בית המשפט יכולת להשפיע הרבה יותר על סוגיות מדיניות שעד אז לא היו פתוחות בפניו. והעתירות ממשיכות עד שאחת מהן מצליחה, לדעתי ב-99, והכנסת נדרשת לחוקק חוק שמסדיר את סיפור גיוס ואי גיוס החרדים. מי שמצטרפים לסוגיה זה הכוחות העולים של מעמד הביניים החילוני, בראשם מפלגת שינוי וספציפית תומי לפיד, אבא של, שבונים קריירה מאוד מאוד רצינית על קמפיינים נגד חרדים, גם באופן כללי כאילו אנטישמיות וכאילו שנאה כללית, החרדים המסריחים הפרימיטיביים, וגם ספציפי של סיפור השוויון בנטל. עכשיו, מה שקורה במצב הזה של, שמתגבש לגמרי בשנות 90, זה שהרבה חלקים במדינות הישראלית עוברים כאילו תהליך של טכנוקרטיזציה, ויש הרבה יותר כוח לגופים יעני מומחים, ולמערך המנהלי, ולבתי המשפט, ולייעוץ המשפטי, להשפיע עליהם, ולכן, אם אני לא טועה ב-99, אז באמת חוק גיוס נופל, ממנים ועדה, כי זה מה שעושים בשלב זה, ועדה טל, שממליצה על מתווה שמועבר כחוק ב-2002, ועשור אחר כך, ב-2012, גם הוא מופעל על פגיעה בשוויון לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מה שמכניס אותנו ללופ שאנחנו נמצאות בו ב-12 השנה האחרונות, של חקיקה חוזרת של מתווי ביניים, מתווים חדשים, מתווים שלא מיושמים לגיוס נרחב יותר של חרדים, ופסילה מחודשת שלהם, החלטות ממשלה שמחליפות אותם, והנה שוב אנחנו נמצאות בנקודה שהכנסת נדרשת להחליט מה היא רוצה לעשות עם סיפור הגיוס.
ואני לא יודעת, אני רוצה שנייה לסייג, ולהגיד שבכל השנים האלה שבהן אנחנו דנים על גיוס חרדים, כן או לא, אז באמת, המצב הביטחוני של ישראל, יש שנים שבהן הוא יותר רגוע, ויש שנים שהוא פחות רגוע, נניח, כמו עכשיו. וככל שמן הסתם יותר חילונים נהרגים, to put it brutally, אפשר להבין את התסכול ואת הכעס בצד החילוני. לא הייתי רוצה לזלזל בו. ואף על פי כן, אנחנו רוצות להציע שאולי, אולי, להתעסק עכשיו בכמה חרדים מתגייסים, כן או לא, זה לא מועיל לא בעולם הדמיוני שבו זה אפשרי, ולא בעולם הממשי שבו הדיון עצמו משרת מטרות אחרות לגמרי.
זהו, ואנחנו ספציפית חושבות שהדיון הזה משרת מטרות שאנחנו נוהגות לסווג ככאילו, יעני, מלחמת תרבות. Mm-hmm. כן, כאילו דיונים ציבוריים, כביכול פוליטיים, שהם על הציוויון התרבותי של המדינה, ולא על חלוקה חומרית של משאבים. עכשיו, כאן זה הרי יותר מורכב מזה, נכון? כי בסוף כן יש משהו חומרי במי הולך, מי קופים עליו שירות בצבא, מי מת, כאילו מה ש... סליחה על המילים הגסות, מה שפוקו קורא לו ביופוליטיק, mm-hmm. כאילו ההחלטות של מי חי ומי מת ובאיזה תנאים. ובכל זאת, אי אפשר להכחיש שבשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, ובפרט כאילו בעשור האחרון, המון 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 מהזהות הפוליטית של גוש מאוד גדול במרכז הישראלי, מבוססת על אימות, על תחושת קונפליקט עם מה שמייצגים החרדים ובני בריתם בממשלת ביבי. והסיפור של שוויון בנטל זו חזית ממש רצינית במלחמת התרבות הזו.
הקטע שהזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוצאים פרק אחד פתוח לכולם, ופרק אחד רק למי שאנחנו ממש אוהבים. כלומר, למנויים משלמים של הפודקאסט שלנו, מי שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להקשיב לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות ואפילו אלפים שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב בגוגל מנויים רוזה מדיה, להצטרף לתוכנית המנויים שלנו החל מ-10 שקלים בחודש, או אם אתם יכולים, בסכום של שעת עבודה שלכם. וככה תוכלו ליהנות מכל התוכן שלנו.